לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי זין בתמוז תשע"ח, ויומן לפי שעה היום, יומן עם הפוגה מענייני גונן סגב, עניינים אחרים איתנו ולפנינו. מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, הפרופסור רוני גמזו, כיום מנהל בית החולים איכילוב בתל אביב, קובע שלא פחות מ-90% מבתי החולים בישראל לא מוגנים מתקיפות סייבר. על הנתון המטריד הזה והשלכותיו אנחנו נדבר עם מנהל טכנולוגיות ראשי, מומחה אבטחת מידע בחברת מדואן. הוא ייתן לנו עוד כמה וכמה פרטים מטרידים מאוד על תרבות הסמוך הסייברית ששולטת במחוזותינו. מקרי ההתעללות בגני הילדים תופסים כותרות בימים האחרונים. על ההשפעות שעשויות להיות להתעללויות הללו לטווח רחוק עבור הילדים עצמם ועל הדרך להתמודד עם התופעה, אנחנו נדבר עם הפסיכולוג הדוקטור אבידן מילבסקי. נשמע כאן גם את סיפורה של תלמידת מכללת תל חי. היא תספר לנו על התארגנות במכללה לעידוד מגורים משותפים ליהודיות וערבים ולהפך. התלמידה, שאנחנו כמובן נשמור את שמה אצלנו במערכת הערוץ, היא שיגרה אלינו הזמנה שנשלחה לתלמידי השנה הבאה להגיע לכנס, הכנס הזה כבר התקיים, שבו נפרסו בפני התלמידים והתלמידות האפשרויות למגורים משותפים של יהודיות וערבים, ערביות ויהודים, זה כאידיאל של שיתוף והיכרות טובים יותר. הסיפור בהמשכו של היומן. ברוך מרזל, מראשי עוצמה יהודית הפועלת לבלימת השפעת היהודים המשיחיים בישראל כחלק מפעילות התנועה נגד המיסיון הנוצרי, הוא שמע על הדיווח אצלנו על בקשתם של המשיחיים משר הפנים ומהנשיא להכיר בהם כקבוצה לגיטימית בישראל, למנוע את מה שמגדירים כרדיפה מצידם של אנשי להבה, יד לאחים וארגונים נוספים. הוא שמע את הדברים הללו ברוך מרזל, ויש לו מה לומר על היהודים המשיחיים. לאן הולך כספם של קשישים דיירי הדיור המוגן? מדובר במאות מיליוני שקלים שמופקדים על ידי הקשישים עם כניסתם לדיור המוגן, וזה מגיע לבעלי הדיור. מאותו רגע הם לא מקבלים דין וחשבון על הכסף הזה. אין שום ערבויות לביטחונות לקיומו של הכסף במקרה של קריסה כלכלית של בית הדיור המוגן. את המציאות הזו הצליחה עמותת דיירי הדיור המוגן לשנות בתום כשש שנים של דיונים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. יהיה איתנו כאן העומד בראש העמותה, אברהם בר דוד. הוא יספר לנו על התיקון לחוק שהושג והמשמעויות שלו. אספר לכם גם על אפשרות שאולי הסגה הארוכה סביב ההיתר, היתר הבנייה מעל בית הרב קוק בירושלים, הסגה הזו אולי קרובה לסיום, בעקבות מה שנראה כהסכם, לפחות הסכם שמסתמן. אנחנו מדברים מאוד בזהירות, אני רוצה לקבל את הפרטים המלאים, איתם יהיה יושב ראש בית הרב, הרב יוחנן פריד. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, הפרופסור רוני גמזו, כיום מנכ"ל בית החולים איכילוב בתל אביב, קובע שלא פחות מ-90% מבתי החולים בישראל לא מוגנים מתקיפות סייבר. לדבר הזה יש השלכות נשמעות כמעט כהרות אסון, ואנחנו רוצים לשמוע קצת על הנתון הזה. איתנו נמצא על קו הטלפון גיל שני, שלום לך.
שלום, שלום.
מנהל טכנולוגיות ראשי, מומחה לאבטחת מידע בחברת מדואן. ואני ארצה לשאול אותך איך קורה שאחרי שכל כך הרבה מדברים איתנו בשנים האחרונות על סכנות הסייבר, על 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 הסחטנות, על הכופר, על איומים גם של מדינות וארגוני טרור בנושא הזה של סייבר, גם באופן ממוקד כלפי בתי חולים, איך קורה שזהו העניין הזה מזולזל בצורה כזאת אצלנו?
אז קודם כל אני חושב שמנכ״ל בית החולים צודק. רוב הארגונים, ולא רק בתי החולים, באמת לא מוכנים. כסטארט-אפ ניישן אנחנו מאוד מאוד חזקים בפיתוח הטכנולוגיות, והרבה פחות ביישום. והמנהלים הבכירים במשק, בכל החברות, גם בבתי החולים, אני לא חושב שיש מגזר אחד שהוא שונה מהשני, אם זה בתי חולים, אם זה גופים פיננסיים, גופים ביטחוניים, חברות כאלה ואחרות, או שהם לא ערים מספיק לסכנות הסייבר, או שהם לא ערים לכלים ולטכנולוגיות החדשות שמאפשרות התגוננות מהסכנות האלה, או, וזה גם כן משהו שהוא לא פחות חשוב, זה שתרבות הסמוך עדיין שולטת כאן. לי זה לא יקרה ויש לי מספיק ואני לא צריך את זה. את הכלי הזה או את הכלי האחר, או איך אני...
אז מה, מחכים פה לרגע שבו חלילה ארגון טרור... יפרוץ לבית חולים, ישתק אותו, ואנחנו נראה תוצאות במותם של אנשים?
תראה, זה קצת דומה לנושא של רעידות אדמה. כולם יודעים שזה יקרה, אבל עושים הרבה פחות ממה שצריך בשביל להתכונן לרגע. אותו דבר בעולם הסייבר. ככל שהזמן עובר, הוודאות לתקיפה הולכת וגדלה. תקיפה מוצלחת, אני מתכוון, הולכת וגדלה. ההאקרים הולכים ונהיים יותר ויותר מתוחכמים כל הזמן. וכמו שזה קרה בעולם, חברות בתי חולים, חברות חשמל של מדינות, חברות רכבות, כולם הותקפו על ידי הקרים ועל ידי מתקפות סייבר והשביטו אותם. אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם בזמן מלחמה, או לא בזמן מלחמה, בית חולים יושבת לכמה שעות, או אתה יודע מה, אולי לא כל בית החולים יושבת, מספיק שזרם החמצן לבית החולים יושבת. לא הייתי רוצה להיות בסיטואציה הזו.
מה קורה באמת בעולם מבחינת בתי חולים? הדבר הזה נמצא בתודעה של המנהלים?
אז זה נמצא בתודעה של המנהלים. ארגונים כן עושים, כן מתגוננים, וצריך לעשות יותר. יש בישראל תקן של המשכיות עסקית, זה תקן של מכון התקנים. ובבסיס התקן הזה אומר שמי שעומד בו עשה את כל ההכנות, התקין את כל המערכות והתקין את הסיכון לאפס או כמעט לאפס שמערכת המחשוב שלו תושבת ביום אסון. אסון יכול להיות כל דבר, הוא יכול להיות החל מרעידת אדמה וקלה בהתקפת סייבר. ואני רוצה לחשוף בפניך פרט קטן ש-99% מהארגונים לא עומדים בתקן הזה. מה זה אומר על האחריות שהמנהלים של הגופים האלה לוקחים? ולצערי הרב, יש מעט מאוד ארגונים שימצאו אותו. אנחנו במדוואן, העבודה שלנו והמומחיות שלנו זה לשמור על המידע של הלקוחות, עומדים בזה, אבל אנחנו רק ארגון אחד מתוך רבים.
כשאתה אומר המנהלים לוקחים על עצמם אחריות, בעצם לדבר הזה, יכול להיות שתהיה שלך ברמה האישית, ברמה אפילו פלילית.
בהחלט.
והם לוקחים את זה על עצמם?
הם לוקחים את זה על עצמם, כמו שאמרנו, משתי סיבות. אחת, זה, לי זה לא יקרה, והסיבה השנייה, חוסר מודעות שלהם לכלים, לטכנולוגיות ולדרכים להתגוננות. בסוף, אתה יודע, התפקיד של כל הגופים הזה לשמור עלינו האזרחים. מה זה אומר על זה?
מבחינתכם, כאנשי אבטחת מידע ומגננות סייבר, ההגנה על בית חולים, היא הרבה יותר מורכבת מהגנה על גוף אחר?
תראה, יש בבית חולים הרבה מאוד מערכות, אם זה מערכות המחשוב שלו ואם זה מערכות אחרות, אבל זה לא שונה מגופים אחרים. תסתכל על גופים כמו חברות חשמל, חברות מים, חברות רכבות, זה מאוד מאוד דומה. כן, בבתי החולים העניין הוא, כשאתה מסתכל על גופים ברמה הלאומית, כל הגופים האלה, אם הם יותקפו, זה מעמיד את המדינה בסכנה גדולה. וההתגוננות צריכה להיות מאוד מאוד משמעותית בגופים האלה, ולא לפספס שום פרט. לא את מערכת החמצן, לא את מערכת המיזוג, וגם לא את מערכת המחשוב. וכל הדברים האלה צריך להתגונן, ולהעלות את המודעות, גם של המנהלים הבכירים. הם צריכים להיות יותר ערים לסכנות הסייבר מצד אחד, מצד שני גם ערים מספיק לכלים ולטכנולוגיות שמאפשרות את ההתגוננות הזאת.
הערנות הזאת היא לא, כנראה לא מגיעה מהמנהלים, יכול להיות שיכולה לבוא דרך מלמטה, דרך העם שיגיד לא מגנים עליי, אתה יודע מה, אפילו תביעה ייצוגית. בן אדם יבוא ויגיד, אני מרגיש שלא מגנים עליי, לא עושים את המקסימום כדי להגן עליי בבוא השעה, או כבר כעת כשאני מתאשפז בבית חולים, ואולי דרך הכיס הדברים האלה יעבדו.
תראה, זה יכול להיות, אבל זה כבר קצת חורג מתחום תחום הידע שלי.
אתה לא משפטן.
אני פחות בתחום המשפט, לא, אני לא משפטן.
טוב, אז...
אבל תראה, כשורה תחתונה, אני רוצה להגיד, יש דרך להתגונן. יש מה לעשות. פשוט לא עושים מספיק. ואני רוצה לקרוא לכאן, לכל הגופים, בטח בתחום הבריאות, גם בתחום הפיננסי הביטחוני, לאמץ את הכלים, לאמץ את הטכנולוגיות, לאמץ את התקנים, ולחשוב עלינו יותר כאזרחים, איך הם מגנים עלינו ושומרים עלינו.
אגב, התקן הישראלי הזה שאתה מדבר עליו, כשאתה בוחן אותו בעין אובייקטיבית, אתה אומר, הוא תקן נכון, הוא תקן צודק, ראוי, מכיל את כל מה שצריך להיות, או שגם בו צריך לתקן כמה דברים?
תראה, הוא תקן טוב, כי התקן בא ואומר, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים טכניים, בשביל לא להעלות את המאזינים, אבל בגדול זה אומר שאתה כארגון צריך להסתכל על כל הדברים שמסכנים אותך, מסכנים את המשך הפעילות שלך, ולתת מענה לכל אחד ואחד ואחד מהם. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו סכנה של איום מפני סייבר שיתקוף את מערכת החמצן שלי, איך אני מגן על המערכת הזאת? אם יש לי עכשיו איום ש... איום תקיפה על מערכת המחשוב שלי, איך אני מגן על זה? איום על מערכת החשמל שלי, איך אני מגן על מערכת החשמל שלי שתפעל? זאת אומרת, הוא תקן מאוד מפורט, והוא בא באמת, מי שעושה את זה ברצינות, באמת באמת יכול להכין את עצמו להגנה מפני מתקפות. ולהמשיך להוריד למינימום את ההסתברות שהוא יושבת.
אז בעצם אתה אומר לנו, הכלי נמצא מול העיניים, קחו אותו, פשוט התייחסו אליו לכל סעיף וסעיף שלו, לבצע, והדברים האלה יהיו הרבה יותר, יגרמו לנו הרבה יותר ביטחון כאן.
בהחלט.
כן. גיל שני, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
תודה רבה.
שלום. מקרי ההתעללויות בגני הילדים תופסים את הכותרות בימים האחרונים. אנחנו רוצים לשוחח על ההשפעות שעשויות להיות להתעללויות מהסוג הזה לטווח הרחוק עבור הילדים. איתם נמצא על קו הטלפון הפסיכולוג, הדוקטור אבידן מילבסקי, איש אוניברסיטת אריאל. שלום לך.
שלום, שלום, בוקר טוב.
אז עד כמה באמת אירוע כזה בגיל שנתיים, שנה וחצי, נחרט קדימה עבור הילד?
אז אנחנו יודעים, וזה אחד מהבסיסים של פסיכולוגיה התפתחותית, שמה שקורה ב... שנים הראשונות של החיים שלנו, משפיע עלינו לטווח ארוך. אז אפילו שלפעמים אני שומע מגננות או מהורים אפילו, שאנחנו לא זוכרים מה קרה לנו כשהיינו בן שנתיים. סתם ככה אנחנו לא זוכרים. אז אם יש משהו, איזשהו התעללויות, גם לא זוכרים. וזה ממש טעות גדולה. אנחנו יודעים שהדברים האלה נכנסים לתוך תת ההכרה שלנו, ונכנסים לתוך הזיכרון שלנו. אז אפילו שאנחנו לא זוכרים את זה בצורה ככה גלויה, אבל זה משפיע לטווח ארוך, בגיל ההתבגרות, אפילו בתור מבוגרים, זה משפיע עלינו בצורה מאוד משמעותית.
אנחנו יכולים ממש להצביע לעוד דוגמאות או מאפיינים של התוצאות של מעשים כאלה בגיל כל כך מוקדם?
כן, אז יש מחקרים שממש מראים מארצות הברית, רוב המחקרים מגיעים מארצות הברית בנושא הזה, אני בעצמי גם מארצות הברית, עשיתי עלייה לפני שנה וחצי בערך, אז מוכר לי המחקרים בארצות הברית, ואלו מחקרים לטווח ארוך, מה שאומרים באנגלית longitudinal studies, ורואים באמת מקרים של התעללויות בילדות ובינקות, שזה משפיע קודם כל בגיל ההתבגרות, זה משפיע על צריכת סמים, יש סבירות יותר גבוהה שצריכות סמים, ודיכאון וחרדות, גם במעשה האלימות של הבן אדם בעצמו, יותר סביר שהוא עכשיו יעלים כלפי מישהו אחר, גם כלפי הילדים שלו, גם המחקרים מראים שזה גם משפיע על, על מחשבות אובדניות, במיוחד בגיל ההתבגרות, ילדים שחוו איזשהו טראומה, ובעצם ההתעללות זה טראומה, גם יש להם יותר סבירות שיהיו להם מחשבות אובדניות וניסיונות התאבדות בגיל ההתבגרות, אז תצביע על דברים קוגנטיביים, חברתיים, באישיות, זה משפיע לטווח ארוך בצורה מאוד מאוד הרסנית.
אז עכשיו, ברגע שיש בפנינו ילד שעבר את העבר אירועים כאלה בקטנותו, האם אנחנו יכולים איכשהו לעשות איזושהי פעולה שתמחק בעצם את את ההשפעות האלה? יש אפשרות כזו?
כן, אז זה, כל הנקודה הזאת, יש לנו 100 שנה כבר, ברוך השם, של הנושא הזה, שקוראים לזה פסיכולוגיה התערבותית או פסיכולוגיה קלינית, ולכן יש מיליוני פסיכולוגים מכל העולם שעובדים בנושא הזה, וכן, יש כל מיני שיטות טיפול בטראומה, כי עוד הפעם, זה בעצם טראומה, נכון? התעללות בילדות זה בעצם טראומה, וזה נכנס לזיכרון שלנו בצורה מאוד מאוד הרסנית, ויש כל מיני שיטות עכשיו, במיוחד במהלך ה-20-30 שנה האחרונות, במיוחד שמגיע, יש מחקר אחד מאוד מאוד מפורסם, וזה קבוצה שלמה של מחקרים באוניברסיטת פנסילבניה, University of Pennsylvania, בפילדלפיה, ושם אחד מהמחקרים הכי הכי מפורסמים בכל העולם של טיפול בטראומה, ויש כל מיני דרכים בעצם להוציא את הזיכרון מתת ההכרה באיזושהי צורה, ולחוות אותה, את הטראומות האלה באיזושהי צורה, בצורה חדשה, ולהכניס את זה בחזרה לזיכרון שלה בצורה יותר בריאה. אז כן, יש לנו שיטות שאפשר להשתמש בהן בשביל לעזור לאנשים להתמודד עם מה שקרה בעבר.
כשאנחנו מדברים על כך שזה הדברים האלה מוטמעים בתודעה של של הילד, אנחנו מדברים על מציאות שבה הוא לא יודע בכלל שהיה לו משהו, אלא רק הוא רואה את הסימפטום בהתנהגות שלו, או שהוא יודע שמשהו בעייתי, רק הוא לא יודע לשים את האצבע?
הסימפטומים זה בעייתי, אז זה שתם אני אגיד. אז כן, ודאי, יכול להיות הרבה מקרים, היו לי מטופלים בעצמי, שחוו איזשהו טראומות בילדות, והם אומרים לי, אני לא זוכר, מגיל 4 עד 6 אני לא זוכר שום דבר. או מגיל 9 עד 11 אין לי זיכרון, וזה קורה, אלו דברים מאוד מאוד דרסטיים ודאי, אבל הסימפטומים זה מה שאנחנו יש לנו, אז בן אדם מגיע לגיל 14, 15, 16, ופתאום יש מחשבות אובדניות, ודיכאונות, וחרדות, ו-OCD, כל הדברים האלה, ואין משהו שקורה עכשיו שמסביר מה קורה פה. אז זה בעצם כזה דגל אדום, מה שרואים בנגיד, ה-red flag, אנחנו צריכים באמת ככה לראות מה קורה פה, אין דברים שקורים בחיים עכשיו שמסבירים למה הבן אדם מגיב בצורה כזאת הרסנית, אז כנראה יש משהו שקרה בעבר, ופסיכולוגיה מאפשרת לנו להבחן את הדבר הזה, ולטפל כשצריך.
זאת אומרת, אנחנו מזהים אבל שיש משהו פה שאין לנו סיבה לגביו.
נכון, זה הנקודה, אין סיבה, נכון? ודאי אם יש ילד שנפטר לו מישהו, פתאום עכשיו יש לו דיכאונות וחרדות. אוקיי, אני מבין את הנקודה פה, אבל בין ילד רגיל, בבית רגיל, נורמלי עם הורים, ופתאום ב-14-15 מה שיוצא, זה מה שהוא אומר לנו לגבי מה קרה בעבר, וצריך באמת להבחן.
עכשיו לגבי השיח שיש לנו כרגע בתקשורת. אז אתה אומר שהדברים האלה הם מאוד מאוד מהותיים, מאוד מאוד משפיעים על נפשו של הילד ולימים גם המבוגר. מה אנחנו צריכים לעשות? אתה מקבל את הגישה שאומרת קודם כל מצלמות והקלטות בכל פינה, או שאולי ככה שיח זכויות האדם של הגננות שרוצות גם קצת חופש פעילות בלי איזה אח גדול מעל הראש, גם לזה יש מקום.
אז כל בעיה חברתית, אין תשובה אחת. זה בעיה ענקית מה שקורה פה עכשיו. וחלק מהתשובה אולי זה כן, איזשהו בקרה ומצלמות, דברים כאלה, אבל זה רק חלק מהסיפור פה. אנחנו צריכים באמת לשבת, אנשי מקצוע, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, חברי כנסת, באמת לחשוב על דברים שאפשר לעשות בצורה יותר ככה סיסטמית, מערכתית. חלק מזה זה הבקרה, חלק מזה זה גם ההכשרה של גננות. אולי גננות לא מבינים שכל דבר שהם עושים לילדים קטנים, בגלל שזה זמן כל כך קריטי, זה משפיע לטווח ארוך. אז יש פה גם עניין של הכשרה, יש פה גם עניין של הרבה פעמים, נראה לי מהמקרים האלה, זה לא בן אדם רע שעשה דברים כאלה, זה בן אדם שהיה בלחץ, והגיע לאיזושהי נקודה, והמקום שהוא יכל להוציא את הלחץ זה על ילד קטן, חסר אונים. אז גם אולי אנחנו צריכים לחשוב על הלוח זמנים של גננות, אם יש להם חופשות, דברים כאלה. צריכים לחשוב, זה בעיה חברתית ענקית, ואנחנו צריכים לשבת יחד ולחשוב על הרבה פתרונות שיעזרו לנו עם הבעיה הזאת.
ובהכשרה הזאת שאתה מדבר עליה, אפשר למחוק מצב של לחץ? זאת אומרת, ההכשרה בדרך כלל היא נעשית, מה שנקרא, בתנאי מזגן, באולפנים מסודרים, הכל דידקטי מאוד, אבל מגיעים למצב הזה שבו יש לחץ ויש שבעה ילדים בוכים בו זמנית, ועוד כמה משימות, ועוד איזה מנהלת שגם אומרת שצריך גם לנקות ולסדר, ויש גם איזה טלפון עם ההורים, וגם לגננת יש את הבית שלה עם כל המשקעים, והכל מתנקז לרגע אחד, ואז כל מה שלמדנו והכשרנו, והפסיכולוגים הסבירו כל כך יפה, הכל נעלם מול המציאות.
לא, כשאנחנו, ההכשרה גם כוללת לדעת את עצמנו, וללמד את הגננות מתי הם מגיעים לאיזושהי נקודה שהם יודעים שהם יתפרצו באיזושהי צורה. אז שיבינו לא רק את הפסיכולוגיה של הילדים ופסיכולוגיה התפתחותית של הילדים, אלא את הפסיכולוגיה של עצמם, ומתי הם מגיעים לנקודה שהם חושבים שעוד דבר אחד יקרה ואולי אני אגיב באיזושהי צורה אלימה, וצריך גם חלק מזה זה לעבוד עם המנהלים, לתת איזשהו מענה שגננות אומרות, תשמע היום אני הגעתי לנקודה שמשהו אחד קורה ואני אגיב בצורה אלימה. אז זה חלק מההכשרה גם, להבין את עצמנו, לדעת מתי אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו כבר לא יכולים, ואיזה דברים אנחנו יכולים לעשות בצורה בריאה, להוציא את הלחץ, לא להוציא את זה לילדים חסרי אונים.
כן. טוב, אנחנו, לא יודע מה, יש לי תחושה שאנחנו נמשיך לגלות עוד ועוד מקרים, לא בגלל שהם קורים עכשיו יותר, אלא בגלל שיש עכשיו יותר רגישות של ההורים, יותר נוכחות, יותר אכפתיות, יותר מעקב, והדברים ככה יצאו אל התקשורת יותר. הדוקטור אבידן מילבסקי, פסיכולוג אוניברסיטת אריאל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, יום טוב.
יום טוב, שלום. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לתלמידה במכללת תל חי. שלום לך.
שלום.
אנחנו במכוון לא אומרים את שמך, אבל הוא שמור אצלנו וכל הפרטים המזהים. את מספרת לנו על אירוע שהתרחש במכללה, ומנסה בעצם לייצר, איך נקרא לזה, מגורים משותפים בין סטודנטים וסטודנטיות יהודים וערבים. מה היה? אתם קיבלתם מייל עם הזמנה לאיזשהו כנס?
לא, זה היה מייל שכאילו הרי במכללה עכשיו בלי שום קשר לאותו אירוע ספציפי יש השמה מאוד גדולה של מנסים מאוד לגרום למכללה בעצם להיות איך נגדיר את זה אולי שמאלנית בדעה שלה ושל הסטודנטים מאוד מנסים להשפיע על הרוח של המקום. וכחלק מזה אני חושבת שזה עשו את האירוע הזה שלגרום ליהודים ולערבים כמה שיותר להיות ביחד, לגור ביחד, כאילו לעבור שלב, לא רק להכיל אותם ולרצות ש להסתכל עליהם כאילו בעין אנושית כמו שהם טוענים, אלא ממש לחיות איתם. ו
אז הנה אני אקריא מתוך הפלייר הזה שקיבלתם במייל. הכותרת היא חיים ביחד, סימן שאלה, אנחנו קמים באותה שעה, שותים את אותו קפה, עומדים באותו פקק, משחקים באותה אפליקציה במקום להקשיב לאותו המרצה, ולא מדברים. יכול להיות שאנחנו מפספסים משהו, זה יכול להיות אחרת. אנחנו מאמינות שכן. פרויקט מועד בית, שמח להזמין אתכם, אתכן, לבוא ולשמוע יחד ערביות ויהודים, יהודיות וערבים, בכוונה יש כאן את המשחק הזה בין זכר ונקבה, על תוכנית ייחודית המשלבת מגורים ועשייה משותפת. ואז יש פה את המועד של המפגש, זה היה כבר לפני משהו כמו שבוע וחצי, וזה התרחש בקמפוס שם של המכללה. אז מה, התחושה שם שהיא שלא לא, לא מדברים מספיק, לא מכירים מספיק, מה הבעיה עד כדי כך שצריך מגורים משותפים?
אני חושבת באופן טבעי, בגלל שכל אוכלוסייה באה ממקום אחר, והערבים באים מהכפרים שלהם, והיהודים בכל זאת הם גרים נגיד באזור יותר של הקיבוצים והיישובים, ויש איזושהי הפרדה פיזית במגורים אפילו במנטליות כמובן, ומנסים עכשיו לשבור את החומה הזאת, שלא יהיה מצב כאילו שיש סטודנטים שגרים באזור שלהם, באזור של קיבוצים חילוניים, ואפילו בקריית שמונה, ורוצים בעצם כאילו לשבור את זה ולגרום לזה ש... שפשוט יהיה, שלא יהיה את ה...
כן, שלא תהיה ההפרדה הזאת. בעצם מגורים משותפים של סטודנטיות וסטודנטים ערבים ויהודים, ערביות ויהודים ולהפך. וחשוב לציין שעל הפלייר הזה לפחות יש את הלוגו של המכללה עצמה, של תל חי, זאת אומרת, זה לא איזושהי קבוצה של סטודנטים שמתארגנת באופן מחתרתי. האירוע הזה קורה בהחלט תחת הלוגו והכותרת של המכללה.
כן, לגמרי.
ידוע לך אם הייתה הענות להזמנה הזאת, איך הגיבו, או שאת מסתפקת במה שראית?
אני ספציפית לא כל כך, כי גם החברות שלי הן כמובן נגד, ואנחנו לא... אין לי חברות ששמעתי שהן הלכו לזה, אבל ללא ספק אני יודעת... ברור לי שכן היו אנשים שהלכו לשם, כי יש שם סטודנטים שהם מאוד בכיוון הזה.
ואנחנו רק, למי שלא הבין, הרבה פעמים מגורים משותפים, מניבים בסופו של דבר קשרים הרבה יותר עמוקים, עד כדי נישואים. זאת אומרת, אין, ברגע שמתחילים את התהליך, אז קשה לבלום אותו. אז זהו, כך זה נקרא הפרויקט חיים ביחד, סימן שאלה. מתחילים להסביר לנו למה המטרה. תודה רבה לך. אנחנו נבקש את תגובת המכללה ונראה מה אומרים שם על המיזם הזה. תודה בינתיים. תורות טובות.
תודה רבה. תודה.
שלום, אנחנו אומרים לברוך מרזל, מראשי עוצמה יהודית, שלום לך.
שלום וברכה.
אנחנו שומעים ומדווחים גם אצלנו כאן בערוץ 7, על פנייה של הגוף שנקרא היהודים המשיחיים, שמאוד מאוד מוטרדים כך מסתבר מפעילות של אנשים כמוך, כמו בנצי גופשטיין ואחרים. הם פונים לנשיא המדינה ולשר הפנים, השר דרעי, ואומרים לו, תכיר בנו כזרם לגיטימי בישראליות, רודפים אותנו, אנחנו מאשימים אותנו לשווא כאנשים מיסיונרים וכאין לנו שום מגמה כזאת. איך אתה רואה את האמירה הזו?
טוב, אנחנו רואים את זה כקומפלמנט ותעודה עם סיום טוב שאנשים המסוכנים האלה, האנשים האלה שבגדו וחלקם בוגדים בעם ישראל ועברו לדת הנצרית, חלקם מנסים להעביר יהודים על דתם, ואנחנו רואים בזה ציון לשבח שהאנשים שלנו בראשות הרב בן ציון גופשטיין בארגון להב"ה גם כן פועלים ומצליחים להטריד את האנשים הסוכלים האלה. כמובן, אני מניח שהכל נעשה בצורה חוקית, אבל אין שום ספק שאנחנו לא הדת שנותנת את הלכי השנייה. אנשים שרוצים להעביר יהודים על דתם, אנשים כאלה אסור לחייך אליהם. צריך להיות מאוד 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 לא נחמדים אליהם.
עכשיו, אנחנו משוכנעים שהם באמת פעילי מיסיון?
דווקא הקט הזאת היא אחת מהקטות המסוכנות ביותר. אני נתקלתי לכמה מהם שממש עובדים קשה כדי לנצר יהודים, היו הטבלות יותר פומביות ופחות פומביות, הם תמיד כמו המלאק הולכים אל הנחשלים אחריך, אל האנשים החלשים, אנשים שיש להם בעיות פרנסה ובעיות כלכליות וכל מיני בעיות אחרות שהם מטפלים בהם. לצערנו הרב, זו אחת מהקטות המסוכנות ביותר, דווקא בגלל שהם לא באים כנוצרים שזה דבר, הם באים כיהודים, יהודים שמאמינים באותו האיש. וזה דבר מאוד מאוד מסוכן, וטוב שפועלים נגדם ועושים את הכל כדי למנוע את הסכנות שלהם.
איך נראית באמת הפעילות נגדם? הם אומרים זה מסע רדיפה, אנחנו מקבלים איומים, ואנחנו לא מסוגלים לחיות במנוחה ושלווה כפי שאנחנו רוצים בסך הכל. איך באמת
טוב,
נראה?
קודם כל אני לא יכול לקחת אחריות על כל דבר שקורה, וחלק מהפעילויות הן פעילות מיקודיות וספורדיות. התפקיד העיקרי הראשון הוא לחשוף את האנשים האלה. להגיע למקום, כולל יישובים ביהודה ושומרון, אריאל ומקומות אחרים, איפה שהם מנסים לתקוע יתד, לחשוף אותם. שבוע שעבר נחשפה קבוצה מסוכנת כזאת בגילו בירושלים, יש להם קרן שמחלקים אוכל כאילו נזקקים, אבל אחר כך מושכים אותם אליהם. אנחנו צריכים קודם כל לשים על האנשים האלה את התווית הנכונה, סכנה, מסוכנים. האנשים האלה רוצים להעביר אתכם ואת ילדיכם על דעתכם ועל דעתכם, וזה 50% של העבודה. ברגע שאני לוקח את האיש עם הזקן, עם הכיפה, שנראה יהודי, והוא אומר שהוא יהודי, והוא מתאמן ומנסה לראות כאילו שהוא משהו ידידותי, ואני אומר, סכנה, האיש הזה רוצה שהילדים שלכם יהיו נוצרים, זה דבר שעושה את חלק גדול מעבודה, ואחר כך יש כל מיני פעולות, מפעולות שונות שאין כאן למקום לפורטם, כדי להסביר להם שהם לא רצויים במחוזותינו.
עכשיו, הם אומרים שהם 15,000 אנשים ברחבי הארץ. המספר הזה להערכתך הוא מספר ריאלי, נכון? או שאולי יש פחות, אני, או אולי יותר?
אני מקווה שזה לא ריאלי, אבל יש בהחלט אלפים רבים, וכל הזמן מגיעים עוד ועוד. אנחנו צריכים להבין שבתוך ארץ ישראל נכבשת שבפנים, גם על ידי מסתננים וגם על ידי עובדים זרים, גם על ידי ערבים שנכנסים ממקומות שלא אמורים להיכנס, ובדואים שכובשים אדמות, אבל במקביל יש זרוע שהיא נראית זרוע מאוד ידידותית. אני פגשתי אישה במסגרת העבודה הזאת, אישה מבוגרת מארצות הברית שגר פה כבר הרבה מאוד שנים, ונראית כמו איזה דודה נחמדה, אבל היא בחוגים שלה כבר מקרבת אליה יהודים יחד עם עוד שאר בני החבורה, ומביאים עוד ועוד אנשים מחוץ לארץ, וזו סכנה רוחנית שאנחנו צריכים להילחם בה. לצערי הרב, למרות שיש חוק נגד ניסיון, כמו כל החוקים שהם לא נגד נוער הגבוהות ונגד מתנחלים, כמו הפעלת רמקולים במואזין, וכמו בנייה בלתי חוקית ערבים, גם חוק המיסיון וחוק הפעלות, כולל חוקים כאלה שהם חוקים לטובת עם ישראל, לא נאכפים. החוקים האלה, לאנשים האלה יש קשרים עם כל מיני מדינות בעולם, והם מפעילים אותם לפעמים. לכן מדינת ישראל לא כל כך נלחמת בתופעה. מדינת ישראל אפילו יש שרים וחברי כנסת שקשורים עם האנשים האלה, הם לא יודעים מי הם. הם נראים להם כאלה נוצרים מועדי ישראל ומקרבים אותם, ואחר כך אנחנו, אנשים האלה בעוצמה שהם מקווים, מעבירים יהודים על דתם.
להערכתך, ויש לך נגישות וקשר עם אנשים כמו השר דרעי, אולי עם השר דרעי עצמו, יש סיכוי שהוא יקבל את הבקשה הזאת שלהם, להכיר בהם כחלק לגיטימי מהחברה הישראלית?
תראה, לצערי הרב, אני הייתי מצפה מהשר דרעי, כשר שאומר שהוא חרדי, לגרש מהארץ כל אדם שעוסק במיסיון, כל נתין זר שאיננו אזרח, לגרש מהארץ אנשים שעוברים על החוק של המיסיון ונסים להעביר יהודים עודתם. לא באנו לארץ ישראל כדי שהנצרות שגרשה אותנו ורצה אותנו במשך דורות תרדוף אחינו גם לפה ותנסה להעביר אותנו על דתנו. גירשתם אותנו, תנו לחיות בשקט בארץ שלנו, אבל הם יש להם מצווה גדולה להעביר אותנו דתנו. ואריה דרי, אני מקווה מאוד שלא יענה לבקשה, מקווה ומאמין שהוא לא יענה לבקשתם, אבל להפך, כאשר אריה דרי מקבל מכתב שלטענתם יש 15,000 אנשים מסוכנים בארץ, מוטלת עליו החובה כשר פנים, כשר במדינת ישראל, להקים צוות, פעולה ועבודה, איך לצמצם את זה שבמשמרת שלו יהיו פחות אנשים מסוכנים בארץ.
כן. טוב, אבל אתה אומר לצערך, לא תמיד הדברים מתיישרים על פי מה שאתה היית רוצה, אתה רק מקווה שכך. הנה גזר דרך. כן.
אני, לצערי הרב, גם בהנהגה של הממשלה יש אנשים שלא ירצו שיפעלו ממשלתית נגד האנשים האלה, כל מיני סיבות פוליטיות וכו'. זאת טעות, אנחנו במדינת ישראל, כדי להציל יהודי אחד, פה זה דבר להציל הרבה יותר, מהזבוללות ומהמרת דתו, אנחנו צריכים להיות מוכנים גם להפסיד נקודות בקרב כאלה שנחשבים לידידינו, אבל עם ידידים שרוצים להעביר אותנו על דתנו.
ברוך מרזל, מראשי עוצמה יהודית, תודה רבה לך על הדברים, כל טוב.
שלום, שלום.
שלום וברכה. לאן הולך כספם של קשישים דיירי דיור מוגן? מדובר במאות מיליוני שקלים שמופקדים על ידי הקשישים עם כניסתם לדיור מוגן, זה הולך לבעלי הדיור, אבל מאותו רגע הקשישים לא מקבלים שום דין וחשבון על הכסף, מה נעשה בו, איפה הוא מושקע, לאיזה מטרות הוא הולך, ובעצם גם אין שום ערבויות או ביטחונות לקיומו של הכסף הזה, במקרה ובית הדיור המוגן קורס כלכלית, ואז יכול קשיש למצוא את עצמו ללא כסף וללא קורת גג. את המציאות הזאת הצליחה עמותת דיירי הדיור המוגן לשנות. זה קרה בתום כשש שנים של דיונים בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אנחנו רוצים לשוחח עם מי שעומד בראש העמותה, אברהם בר דוד, שלום לך.
שלום ובוקר טוב.
אנחנו נרצה לשמוע ממך שני דברים מרכזיים. קודם כל, מה המשמעויות של התיקון הזה? וגם, למה זה נמשך כל כך הרבה זמן? אז בואו נתחיל קודם כל במשמעויות, מה זה אומר מכאן והלאה?
מכאן והלאה זה אומר שבבית שחלילה קורס, יש ביטחון לדיירים שהם יוכלו לקבל את הכסף שנותר בידי בעל הבית כשהם שמו את הפיקדון, כי הכסף הזה הרי נשחק כל שנה עד נקודה מסוימת, והכסף הזה אף אחד לא יוכל לרכוש את הבית הזה, ללא החזר הכספי הזה לדיירים, או ללא התחייבות להחזיר את הכסף לדיירים.
זאת אומרת,
הדבר השני שקורה,
יהיה כלל שבו לפני שאני, אם אני רוצה לרכוש בית דיור מוגן שקרס, אני אהיה חייב קודם כל לפצות את הדיירים.
נכון, אמת. כי הדירות נרשמות במשכנתא מדרגה ראשונה על שם הדיירים. זאת אומרת, כאילו המחוקק מתייחס לזה שהדייר הוא זה שנתן הלוואה לבונה, כמו שהיה עושה הבנק, ולכן הוא הנושא הראשון.
אוקיי, מה עוד כולל התיקון?
הדבר השני שכולל התיקון, שבעיה אנחנו יוצאים מערכה שמי בא, ואנחנו מדברים על נניח חלילה מתוך 100 בתים, אחד רק יקרוס. אז אנחנו אומרים שאם בית כזה קורס, עד הרגע שימצא הקונה המתאים זה בערך שנתיים, בשנתיים האלה קורים שני אירועים. אחד, בית המשפט ימנה מישהו לנהל את הבית, והוא יוכל לבוא ולטעון שמה שהדיירים נותנים לו כל חודש את התשלום החודשי לא מספיק טוב, ולכן הוא רוצה לקצץ בחלק מהתנאים שהיו לדיירים קודם, כמו חוגים, כמו חדר כושר, כמו בריכה וכו'.
כדי למנוע את זה, הוא יכול להגיד שזאת הסיבה שגרמה לה לקריסה, וכדי להישאר באוויר צריך לצמצם את השירותים שנותנים לדיירים.
נכון, וכדי למנוע את התרגיל הזה, אנחנו חייבנו במסגרת התיקון הזה לחוק, שכל אחד מבעלי הבתים חייב לשים בקרן ברשותו של האפוטרופוס הכללי סכום כסף שיכול להבטיח שבית הכי גדול שקיים היום בסטנדרטים הישראלים, אם חלילה הוא קורס, למשך שנתיים הכסף הזה יוכל למלא את המחסור, אם חלילה יש מחסור. ולכן זה נמצא בידי האפוטרופוס הכללי ולא בידי בעלי הבתים. סעיף נוסף, סעיף נוסף, סטטיסטית באופן טבעי מדיירי דיור מוגן נכנסים לסיעודי, למחלקה סיעודית, בערך 2% לשנה. וכתוצאה מכך אנחנו מבטיחים שבתוך הקרן הזאת יהיה גם סכום כסף שבהיה וחלק מהדיירים חייבים לעבור לסיעודי, וסיעודי עולה יותר כסף ולדייר אין מאיפה לשים את הכסף הזה. הבית, אם הבית במתכונתו שעל ידי מפרק, מופעל על ידי מפרק, ואם במתכונתו שהוא כבר נקנה, חייב להבטיח בשנתיים האלה את המימון לסיעודי לאדם שעבר מחדר רגיל, מדירה רגילה בדיור מוגן, למחלקה סיעודית.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אברהם, ועוד לפני שאני שואל אותך למה זה נמשך כל כך הרבה זמן, הדיונים הללו, מי התנגד וכו', אני רוצה לשאול אותך, האם כל הכללים הללו בעצם לא גורמים לאנשים, לבעלי העסקים, שבעצם רוצים להקים את עוד בית דיור מוגן, אבל יש להם גם מטרות עסקיות. הם סך הכל מגיעים, אמנם יש בהם אולי איזושהי גישה רווחתית לחברה, אבל הם עדיין אנשי עסקים. הם יגידו, עזוב, אני אשקיע במשהו אחר, אני צריך פה כל כך הרבה הגבלות ומגבלות, אולי נוותר, ואז יהיו פחות בתים.
אני מעריך שהמצב הוא בדיוק הפוך. א', אנחנו לא רוצים שבעלי הבתים לא ירוויחו, אלא הכוונה היא לתת ביטחון לאנשים שנכנסים לדיור מוגן, ובחלק האחרון של חייהם, ב-70, 80, בגילאים כאלה, ושלא רוצים להיות לא על חשבון הילדים ולא על חשבון הממשלה. הם עושים את זה מכספם. אנשים בעצם לוקחים ומוכרים את הבית כדי לשים את הפיקדון בידי בעלי הבתים. הפיקדון הזה הוא בין 2-3-4 מיליון שקל ששמים. בעצם מוכרים את הבית בשביל זה. ואז אם חליל הבית כזה פושט רגל, בתוך נניח 10 שנים מאז שהאדם גר, המיליון שהוא שם הפך להיות חצי מיליון. כי מקצצים לו כל שנה מזה אחוז מסוים, בין 2.5-4% לשנה, למשך 10, 12 או 15 שנה. לכן נשאר בעצם חצי. בינתיים הבית עולה פי שניים. זאת אומרת, אם היום אני נכנס לדיור מוגן כלשהו, ועולה 2 מיליון שקל, בעוד 10 שנים בבית הזה כדי להיכנס, יצטרכו לשלם 3 מיליון שקל. אבל אם מתוך 2 מיליון נשאר לך מיליון, מה הסיכוי שלי לשרוד בכלל? זאת הנקודה. ולכן בעלי הבתים שבנו בהתחלת הדרך, לא הייתה מגבלה. לא הייתה מגבלה, זאת אומרת כאילו שאתה יכול ללכת לבנק ולקבל הלוואה של 30 מיליארד שקל, כי זה סך הכל מסתובב, זה לא כמה מאות מיליונים, זה סך הכל תעשה חשבון, 30 מיליארד שקל, מסתובבים ללא בטוחות, ואם הוא פורט, אם הוא פושט רגל או לחילופין, לקח את הכסף ובנה בברבדוס, אז הוא יגיד ביי ביי צ'רלי. ומי נשאר הרום בעירייה? זה מי שבא בכספו הוא לנסות לחיות לא על חשבון המדינה, אז לפחות לקבל את הבטוחו שכן הוא יוכל לחיות שם, זה הכל.
עכשיו תסביר לי למה זה נמשך 6 שנים של דיונים.
אני אגיד לך,
לא. נפלו, ועדות התפרקו, ועדות קמו, שרים התחלפו. למה? מי התנגד? מי משך את הזמן?
אני אגיד לך. בחוק בראשונה, כשהוא יצא לפני 6 שנים, היה כתוב שבעלי הבתים חייבים לתת הצעה לחלופות לביטחונות. זאת אומרת, המחוקק ראה את זה מהיום הראשון. אבל אמרו שבעלי הבתים ייתנו הצעה. עכשיו, היות ואתה בעל בית, ואין לך היום שום מגבלה, למה לך לתת הצעה? אז זה אמר בעשר שנים, לא נתנו שום הצעה. בשנתיים האחרונות, אני נמצא בתפקיד רק שנתיים, בשנתיים האחרונות הבנתי שזה לא יעבוד, אז אני כתבתי הצעה כדי שיבינו שיש הצעה על השולחן. והתחלתי לדון איתם, והיה דיון של שנתיים. בדיון הזה היו כמה ups and downs, כמובן אף אחד מהם לא הסכים, דיברנו עם כל אחד בנפרד, שעות על גבי שעות, גם עם אבא וגם עם בעלי הדיור המוגן, כל אחד בתחומו, בעיקר מאלה שמחזיקים הרבה יחידות דיור, ובונים היום עדיין יחידות דיור, לכן כנראה שהעסק הזה כלכלית כדאי, והם הבינו שבעצם אין ברירה, צריך להסכים למשהו שהוא סביר. ואנחנו התפשרנו והגענו לנקודה הזאת, הם התפשרו שהם מוכנים לתת את הבטוחות האלה. ואז נכנסנו, וכמובן פה הבעיה היא שהמחלקות המשפטיות של המשרדים למיניהם, ממשרד ראש הממשלה, דרך משרד האוצר, דרך משרד הרווחה, דנו ביניהם איך עושים את הניסוח בצורה נכונה, אבל הניסוח הזה האחרון כדי להגיע לקריאה השנייה והשלישית, היו דיונים במשך שנה שלמה. עכשיו תראה, אם מנסים לדחות את זה, אז כל מי שיש לו השפעה מהותית יכול לנסות להשפיע לדחות. אנחנו התייחסנו, אנחנו השתמשנו ביושרה שלנו, ולהסביר לאנשים שמקבלים את ההחלטות על קיום הדיונים, שזה חייב, כי זה בעצם יהיה על מצפונם. הצלחנו לקחת, לקשור לזה חברי כנסת, 22 חברי כנסת חתמו על החוק הזה, וגברת נורית קורן, חברת הכנסת נורית קורן, לקחה את זה כמשימה על עצמה, והיא ישבה על ועדת הרווחה, עד שלפני בערך 10 ימים, הצלחנו לגמור את הכל, כדי שזה יגיע בניסוח סופי לקריאה שנייה ושלישית. ורק אז יש לבעלי הבתים שנה וחצי כדי למלא את הכל.
אגב, אתה אומר שהגעתם לפשרה, על מה אתם ויתרתם?
אני, כנראה, אני, מה שהייתי רוצה, מה שבנק מקבל, מה שהבנק מקבל, זה ערבות בנקאית. אבל זה ערבות בנקאית, הם אמרו 100%, בתנאי שאתם משלמים אותה. ואז אני אומר שלא רק שמה שאני משלם כל, את ה2 מיליון שקל, לא רק שאני משלם כל חודש את ה10,000 שקל, אני גם משלם עוד 40,000 שקל לשנה על, 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 על זה ש, שהוא נותן לערבות בנקאית. ברור היה לך שזה אבסורד, שבכוונה אמרו את זה כך. Yeah. אבל הם עשו יותר מזה, הם כתבו שהם רשאים לגבוע איזה סוג ביטחון ייתנו. לכן הם קבעו את זה, ואמרו אם זה, אז תכתוב שאתה ויתרת על הביטחון. וזה מה שקרה בהרבה בתים. אנשים ויתרו על הבטוחות. אני החלטתי שלא מוותר, בשם בעלי הדיירים של דיור מוגן, ותשמע, בהתעקשות של שנתיים הצלחנו להביא לנקודה.
יפה. טוב, אני חושב שבאמת טוב שהזכרת את שמה של חברת הכנסת נורית קורן, כי מדובר בנושא שנמצא ככה בשוליים של התקשורת, אין הרבה ניצוצות ותשומת לב תקשורתית, והרבה מאוד חברי כנסת מעדיפים ככה למצוא את עצמם בעבדות היותר קורצות, בעיסוקים היותר קורצים, וחשוב שיש חברת כנסת שלוקחת דבר כזה על עצמה ומגיע לתוצאות.
והגיע לתוצאות, ואנחנו רק מברכים על זה, ואנחנו עכשיו מקווים גם שזה גם יתממש.
אברהם בן דוד, יושב ראש...
בר דוד, סליחה. כן,
יושב ראש עמותת דיירי הדיור המוגן, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה ויום טוב.
שלום, שלום. הסאגה הארוכה סביב היתר הבנייה מעל בית הרב קוק בירושלים הסתיימה בהסכם פשרה, כך מסתמן. אנחנו רוצים לשמוע על כך, הוא ימצא איתנו על קו הטלפון. מנכ״ל בית הרב, הרב יוחנן פריד, שלום הרב.
כמה תיקונים לדבריך אפשר?
כן, ודאי, בשביל זה אנחנו...
א', אני לא מנכ״ל, המנהל הוא אברהם טייץ, אני יושב ראש הנהלה.
יושב ראש הנהלה.
יושב ראש בית הרב, אפילו לא הנהלה, יושב ראש בית הרב. בלי המילים הנהלה. זה אחת. שניים, זה לא פשרה, ועדיין לא נסתיים הסוף.
אז כך לפחות דווחנו. איפה נראה? אז בוא תעדכן אותנו ותשים דברים על דיוקם.
כן. נכון, בואו נשים דברים עוד יותר. מסע ומתן ארוך שהתקיים בינינו, בין בית הרב, לבין יזם שבנה או רוצה לבנות בשיתוף עם הוועד הכללי כנסת ישראל, שהוא הנאמן ההקדש של הקומה הראשונה של בית הרב, מסע ומתן שנערך בתקופה ארוכה, והגיע לוועדות שונות בעירייה, הגיע לשלב מסוים של סיכום. ודברים הם כך, כדי להסכים לדיון משותף על המשך הדרך של בית הרב עם הוועד הכללי כנסת ישראל, ועם היזם שבונה בצד בית הרב במגרש סמוך, עסקנו בדיונים בינינו, ואמרנו שכדי שאנחנו נקבל אפשרות להמשיך ולעבוד בבית הרב במנוחה, נמצא דרך לבוא לידי דברים כספיים, ארגונים, עם הוועד הכללי כנסת ישראל. לצורך זה ביקשנו שלא תתקבל הבקשה של אותו יזם לבנות שתי קומות נוספות במגרש שהוא כבר התחיל לבנות בו, הוא בנה שתי קומות. טענו שהקומות העליונות, שלישית ורביעית, הם יסתירו ויגמדו את בית הרב עוד יותר ממה שזה נעשה היום, כאשר מסביב ישנם בתים גדולים. זה הגיע לוועדת השימור של עיריית ירושלים, שם אמרנו שאנחנו במסע ומתן כדי לבדוק אפשרות של פשרה מסוימת, וזה אולי יסוד הפשרה שאתה שמעת עליה, והפשרה הזאת אמרה שאנחנו נסכים לכך שתיבנה עוד קומה אחת בלבד, בתנאים שונים, בין השאר שהוא גם יפתח פתח לבניין החדש שהוא בונה, לא דרך חצר של בית הרב, כמו שתוכנן על ידו, והתנגדנו לזה בכל תוקף, וכן לאפשרויות של שיתוף שלו בשימור ובשיפוץ של הבניין. ועדת השימור קיבלה את הדעה הזאת, היא המליצה על כך לוועדה שלי, האזורית של עיריית ירושלים, וזה מה שנגמר באמת. לא תהיינה שתי קומות, אלא רק קומה אחת ואפשרות של גג של רעפים, הוא יפתח פתח חדש נוסף, וזה יביא לידי כך שנוכל להמשיך למצוא דרך כיצד לסדר את הסידורים הכספיים בין בית הרב לבין הוועד הכללי כנסת.
אז בעצם פשרה יש מול היזם, נאמר כך.
נכון.
נכון?
לא פשרה, אלא החלטה שהיא לא לרוחו, אבל חצי תאוותו בידו.
אז זה סמנטיקה, איך נקרא לזה? נקרא לזה פשרה, או נקרא לזה החלטה בסופו של דבר. אבל אנחנו, כמי שמזדמנים למקום, אנחנו נראה בעין שינוי לעומת מה שקיים כרגע?
אם נגמור את המסע ומתן עם הוועד הכללי, נראה שינוי בזה שלא תהיינה הפרעות, שההפרעה המרכזית של דיירים לא רצויים בקומה הראשונה לא תהיה, משום שהתיירים דיירים האלה יש להם רק כוונה אחת. נערים שלקחו אותם לישיבה לילדים קשי חינוך, ואת ההתנהגות שלהם היא בעצם כלי בידם לנגח את הפעילות של בית הרב. לא תהיינה הפרעות כמו דוגמת השנים הקודמות לעריכת ההרקפות השניות, שזה אחת מנקודות השיא של הבית הזה. כ-3,500 איש מדי שנה מגיעים להרקפות שניות לבית בין 200 מטר מרובע, אבל הם מתחלפים. וכל הארץ וכל העולם, כמו שהרב קוק רצה, יודע שיש הקרפות שניות, לא תהיינה הפרעות מבחינת האפשרות המשך השיקום והשיפוט של המכון.
אבל מבחינת מראה, תהיה בנייה ממש על הגג של בית הרב?
אם, לא, לא, וזה מעולם לא חשוב.
לא, לא על זה מדובר.
לא, זה מדובר על כך שהרשות השימור במשרד ראש הממשלה, בשיתוף עיריית ירושלים, תיתן תקציב טוב כדי לשקם את הצד הפיזי של הקומות האלה שקיימות היום.
אבל מבחינתו של היזם, איפה הוא כן יוכל לבנות את הקומה הנוספת הזאת שאנחנו מדברים עליה?
מעל שתי הקומות שהוא בנה, זה בצד בית הרב, לא ממש בתור.
לצד בית הרב. עכשיו, כל הסיכום הזה מול היזם ומול האנשים בעירייה, תלויים בהסכמת הוועד? זאת אומרת, אם הם יסרבו, יגידו, לא מקובל עלינו גם זה.
הם לא ייתנו להם לבנות הקומה לא השלישית ולא את הגג. זה תהיה הפרת החוק.
מתי אנחנו נראה סוף להערכתך לפרשה הזו?
תראה, כשתיגמר המסע ומתן לגבי הקומה הראשונה בין הוועד הכללי לבינינו, אז מעורבים בזה גם הרב שפירה, כי הרכוש של ישיבת מרכז הרב קשור לדבר הזה, האפוטרופסות של הרב קוק וכדומה.
טוב, אנחנו נעבור לעניין נוסף שרצינו לשוחח עליו. השבוע נפרדנו ממי שכיהן בתפקיד ראש מינהל החינוך הדתי במשרד החינוך, הרב שמעון אדלר, זיכרונו לברכה, ולך ולא היו קשרים הדוקים.
נכון. באמת נפרדנו, זה ביטוי קשה. לא נפרדנו, לצערנו נסתלק לבית עולמו, והשאיר אותנו אבלים ובוכים על כך שאדם צעיר במיטב שנותיו נסתלק מהעולם הזה. אפילו הכינוי שהכינית אותו כמי שהיה ראש מנהל החינוך הדתי במשך 9 שנים, הוא לא מדויק מבחינת העדכון שלו. לא שמענו הרבה אנשים שמגיעים למדרגה כזאת, למעשה כמו שכינה אותו הרב סיני אדלר, הדוד שלו, רבה של אשדוד לשעבר, והיום במבשרת, בכל מבשר, כינה אותו שר החינוך הדתי בישראל. לא שמענו אנשים כאלה שפורשים אחרי כך וכך שנים, ומבקשים תפקיד של מחנך בבית ספר תיכון על שם הימנפר בירושלים. לפני כן שמעון הקים, הרב שמעון הקים את ישיבת חברותה, שהיא ישיבה מיוחדת במינה ובסוגה, ישיבה לנערים שהציון הגבוה שלהם בלימודים היה 70, לא נתקבל מי שהיה למעלה מזה, כי שמעון רצה לטפח את האנשים שהחברה לא נותנת להם מענה, ושמענו דברים קורעי לב בהלוויה מפי אחד התלמידים, שהזכיר וסיפר על שמעון המחנך. לא שמענו, כלומר, לא הזכר במילים האחרונות, העובדה שהיה למעלה מעשור שנים מנהל האולפנה באבן שמואל, כששיקם אותה והעלה אותה לפסגות. שמעון למד במכון מנדל למנהיגות חינוכית 2 שנים, ובתוך 2 השנים האלה הוא רכש מעריצים ממש לאישיותו ולדרכו בחינוך בקרב העילית של מכון מנדל למנהיגות חינוכית. אבל מעל הכל שמעון היה תלמיד חכם, ישר דרך, צנוע, אוהב אדם. כל מי שבא במחיצתו חש את התחושה הזאת של אישיות יוצאת דופן בעולם שלנו הסוער והחפורי, איזה משהו של קרן אור גדולה. היא נעלמה בעין ונעלמה באלף.
אמרת הרב פריד, דרכו החינוכית שרבו המעריצים לה, אתה יכול לאפיין את הדרך הזו?
כן, אני חושב שאהבת האדם ואהוב התורה והאידיאלים של האדם באשר הוא אדם, באשר האדם לומד תורה, שמעון בנה אנשים בדרך ארץ מן המסד עד הצלחות, במידות התנהגותיות יוצאות דופן ברף שהוא העמיד לפניהם והצליח בכך. תלמידים ידעו שתוכו כברו, תלמידים ידעו שהוא גם כאשר הוא מוכיח אותם, וזה לא היה לעתים קרובות, התוכחה באמת יוצאת מלב אמיתי של אדם, איש אמת ואיש תורת אמת.
הרב כן. יוחנן פריד, יושב ראש בית הרב בירושלים, תודה רבה על הדברים הללו. כל טוב, בשורות טובות.
תודה, תודה לכם. שלום, שלום.
שלום וברכה. עד כה תרם קיבלנו את תגובת מכללת אל חי לאותו סיפור, על אותו כנס לעידוד מגורים משותפים ליהודיות וערבים, ולהפך, אנחנו כמובן ברגע שתגיע אלינו תגובה, אנחנו נפרסם אותה אצלנו כאן בערוץ 7 במלואה. עכשיו סוף היומן, אז זה הזמן לומר תודות. תודה לדוקטור אבידן מילבסקי, לאברהם בר דוד, לגיל שני, לברוך מרזל, לרב יוחנן פריד, לסטודנטית ממכללת תל חי. לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע.